שלום לכולם, וכיף שאתם איתנו בפרק השני של קצת יותר בריאים. אני עסקה חסון ואני עושה את הפודקאסט הזה במטרה להפיץ תכנים שמקדמים בריאות. היום נדבר על שתי מחלות עור, אטופיק דרמטיטיס ופסוריאזיס. לשם כך הזמנתי לכאן היום את דוקטור דן קרת. מה נשמע?
מצוין.
דן או דני?
מה שתבחרי, דני הולך.
דני גם הולך, מעולה.
כן.
דני הוא דוקטור לרפואה, בנוסף הוא גם דוקטור לרפואה נטורופתית ומלמד נטורופתיה, וכמובן גם מטפל. אתה יכול לתת לנו כמה מילים על האני מאמין שלך בנושא הזה?
אני מאמין שלי הוא שאנחנו אמורים לחיות חיים בריאים, נטולי מחלות, וכשכן אנחנו פוגשים מחלות, אנחנו צריכים בעצם ללכת חזרה לחוקי הטבע, כדי לאפשר תהליך הבראה. זאת אומרת, ההנחה הבסיסית היא שהגוף יודע לרפא את עצמו, ואנחנו רק צריכים לאפשר לו את התנאים המתאימים לכך.
אני רק רוצה לספר שאני הגעתי לכאן לפני כמה דקות, ואנחנו ביום ממש גשום, מצאתי אותך עם מגפיים, בגינה, באמצע הגשם, אוסף את הירקות. זה משהו שאני אוהבת ברפואה הטבעית, שבדרך כלל מי שהוא חלק ממנה, הוא גם מהווה דוגמה לבריאות.
אני משתדל, כן.
טוב, התלבטתי ממש על מה לדבר איתך, אפשר לדבר איתך על מלא דברים, בסוף בחרתי באמת שנדבר על אטופיק דרמטיטיס ופסוריאזיס, גם כי יש לי במשפחה, גם בעלי סובל מזה, וגם יש לי ילדה שסובלת מזה, והם כל היום מתגרדים, ואני לא יודעת איך לעזור להם, אז אני פה בשבילם, וגם בשביל כל מי שמאזין לנו, וגם מתמודד עם זה. אז בוא רגע נתחיל מההתחלה. מה זה בעצם אטופיק דרמטיטיס ופסוריאזיס? אנחנו נלך ככה לאורך כל הדרך על שתי המחלות, כי אני מבינה שהן דומות בחלק לשונות.
יש קווי דמיון. בוא נאמר, באטופיק דרמטיטיס זה מחלת אור שבה בעצם יש דלקת באור שהיא יותר על רקע אלרגי, היא שייכת לקבוצת המחלות האלרגיות, לכן קוראים לה אסתמה של האור. הרבה פעמים שאנשים עם אטופיק דרמטיטיס הם אלרגיים בכלל, יכולה להיות להם אסתמה, יכולה להיות להם נזלת אלרגית, או גירוי בעיניים על רקע אלרגי. הרבה פעמים נמצא רגישויות בכמה מערכות, ולא רק באור.
נגיד, לבת שלי יש לה צליאק, זה קשור? זה גם הולך ביחד?
זה לא ישירות, כי זה לא מחלה אלרגית, זה כבר מחלה אוטואימונית, אבל גם פה אנחנו הולכים על איזה קו דק הזה של דלקתיות, אוטואימוניות, אלרגיה. פסוריאזיס היא הרבה יותר מוגדרת כמחלה אוטואימונית, שיכולה לתקוף את האור, אבל לא רק את האור, למשל. יש להרבה אנשים הסובלים מפסוריאזיס גם דלקת פרקים פסוריאטית. לפעמים זה הרבה יותר משמעותי והרבה יותר מגביל ופוגע באיכות החיים מהבריחה האורית. אבל שם באמת המרכיב האוטואימוני הוא משמעותי יותר. ובאטופיק דרמטיטיס אנחנו נלך יותר לכיוון של חיפוש אחר גורמים אלרגנים, גם בחיים מסביב וגם בתזונה, וננסה להוציא אותם לפי אותו חוק שקבענו קודם, להסיר את המכשולים לתהליך ההבראה.
מה בעצם קורה במחלה הזאת? מה שאני רואה, נגיד בתור אמא, ילדה שיש לה אור מאוד אדמומי ומגורה, והיא לא מפסיקה להתגרד. מה בעצם קורה שם מתחת לפני השטח?
מה שקורה שם בעצם המערכת החיסונית מגיבה ביתר, ומייצרת כל מיני חומרים שגורמים לגרד הזה. זה בעצם אחד הביטויים של הדלקת האורית. מעבר למראה שאנחנו רואים, אז גם החומרים האלה גורמים לגרד, ומכריחים את הבן אדם הסובל לגרד כדי להקל על עצמו. אבל זה ממש חלק מהאלרגיה, מהדלקת שמתרחשת באור. בעצם באטופיק דרמטיטיס יכולים לחבור כמה גורמים שבסופו של דבר גורמים למה שאנחנו רואים ומרגישים. זה יכול להיות חשיפה לחומרים חיצוניים, כמו שאמרתי, שאנחנו רגישים לסבון מסוים, לאבקת כביסה מסוים. זה יכול להיות עקב חומרים מסוימים שאנחנו מכניסים לגוף, והתוצאה היא שהמערכת החיסונית פשוט מייצרת חומרים שמגבירים את הדלקתיות בגוף. דלקת בגוף היא דבר חיוני להישרדות, כי כשיש לנו קוץ או שפשוף או משהו, נוצרת דלקת מקומית, והגוף באמצעותם מחלים את האזור, מבריא את האזור, סוגר את הפצע, גורם לכך שתהיה דלקת ואנחנו נוציא את ה... והקוץ יצא או מה שנכנס לנו לגוף. הדלקתיות היא מנגנון חיוני לגוף שלנו, הבעיה היא כשהוא יוצא מאיזון, ויש יותר מדי גירויים למערכת החיסונית, היא מייצרת יותר מדי חומרי דלקת, ושוב זה יכול לתת את ביטויו במערכות שונות של הגוף. כשהיום נדבר בעיקר על האור.
אוקיי, אז בעצם אתה אומר שיש איזשהו טריגר שהוא גורם להתפרצות הזאת. אוקיי.
זה נכון,
אז
כן.
זה בעצם אומר שוואנס אנחנו מורידים את הטריגר, הבן אדם החלים, כן?
זה בהחלט יכול כן? להיות. אני, כן, שכחתי להגיד, ואת הזכרת את זה, יש כמובן את הנטייה הגנטית. ילדים להורים שיש להם מחלות אלרגיות או מחלות דלקתיות, יש להם סיכוי גבוה יותר ללקוט בבעיות האלה, כמו שאת מכירה מהבית שלך. אבל זה מעלה את הסיכוי שזה יקרה, זה לא חובה שזה יקרה, ולגבי החלמה זה אפשרי. זה בעצם הבסיס לדיון שלנו, מה שאנחנו מנסים לעשות ברפואה טבעית, זה לנסות לגרום להחלמה, להחלמה מלאה, לא תמיד זה מצליח כמובן, אבל זה הניסיון. בשונה מהטיפול הקונבנציונלי שאתם מכירים,
כן.
שהקהל בטח מכיר, שזה יכול להיות משחות של סטרואידים, או במקרים יותר קשים משתמשים בתרופות מדכאות מערכת חיסון, או תרופות ביולוגיות. בדרך כלל זה הולך מן הקל אל הכבד, ותלוי בחומרת הבעיה ועד כמה היא נרחבת. התרופות האלה לא פותרות את הבעיה, הן מדכאות אותה, הן מדכאות את המערכת חיסון או מקלות, אבל אין ניסיון לפתור. ברפואה טבעית הניסיון הוא... למצוא את שורש הבעיה ולטפל שם בתקווה שנשיג החלמה.
כן. אז נגיד בן אדם ממוצע שסובל מהדבר הזה הולך לרופא אור, והוא נותן לו או סטרואידים במשחה או סטרואידים בכדור, נכון?
נכון, זה בדרך כלל יהיה השלב הראשון.
אתה יכול להגיד כמה מילים על זה? מה זה עושה לגוף?
סטרואידים בעיקרון אלה חומרים, אלה הורמונים ש... בלוטת האדרנל מייצרת למצבי סטרס, למצבים שבהם הגוף נזקק להתמודד עם משהו יותר משמעותי מהרגיל. אנחנו כל הזמן מייצרים סטרואידים בגוף שלנו. התרופה נקראת פרדניזון, אבל היא שווה לקורטיזול המיוצר בבלוטת האדרנל, יותר את הכליה שלנו. והוא נועד, גם כשאנחנו בסטרס אנחנו נפריש יותר קורטיזול, אבל הוא מאוד יעיל ב... הורדת אלרגיות או הפחתת דלקתיות, והוא משמש, הוא ממש תרופת פלא. אנשים מגיבים בצורה דרמטית הרבה פעמים, הם הולכים לסבול, 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 כן. עם רוח ווואו, למחרת קמים חדשים בלי גרת, בלי כלום, או עם הפסוריאזיס אותו דבר, או עם דלקות פרקים, לוקחים פרדניזון דרך הפה, וואו, תגובה דרמטית ממש.
יש פה משהו שהוא קצת מבלבל אותי, כי הרבה פעמים התופעה הזאת היא תוצאה של סטרס. ואז אתה אומר שההורמון שמופרש בסטרס הוא דווקא זה שמרפא את זה?
כן. הורמון סטרס, אבל הוא גם, יש לו פעילות אנטי-דלקתית מאוד חזקה. לכן הוא כל כך יעיל וותיק, ונמצא הרבה זמן בעולם הרפואה. למשל, התרופות הביולוגיות הן יחסית חדשות.
כן.
הסטרואידים, הפרדניזון ודומיו, קיימים הרבה שנים בעולם הרפואה, ומאוד יעילים. הבעיה היא שזה רק דוחק את הבעיה ומדכא אותה, וברגע הרבה פעמים, לא בכל המקרים, אבל במרבית המקרים, כשמפסיקים את הסטרואידים, לא משנה אם זה במשחה או כדורים דרך, שנלקחים דרך הפה, המחלה יוצאת מחדש ופורצת לפעמים ביתר סט. אז קצת חרב פיפיות כזאת, לפעמים אין ברירה, גם הרופאים משתדלים להמעיט בשימוש בה, ולפעמים כדי לא להשתמש, בגלל תופעות הלוואי הקשות, כדי לא להשתמש זמן ממושך בתרופות האלה, אז מעבירים לתרופות מדכאות מערכת חיסון, סוג של איזה כימותרפיה קלה, או התרופות הביולוגיות שהן החדשות יותר.
ומה קורה בגוף אחרי שלוקחים סטרואידים הרבה זמן, או מורחים את המשחה, ומה ההבדל בין הכדורים למשחה, לטווח הארוך אני מדברת?
זה עניין של מינון פשוט, המשחה מאוד יעילה, כשהבעיה היא בעיה אורית, הרבה פעמים זה נלקח דרך הפה, מחלות שהן פנימיות יותר. אבל זה פשוט עניין של המינון, דרך האור, אם אנחנו רוצים השפעה מקומית, אז אפשר להשתמש במינון נמוך יחסית או נקודתי, וזה שונה מלקיחת כדורים דרך הפה. אבל זה פשוט עניין של המינון, והתופעות לוואי הקלאסיות, העלאת לחץ דם, העלאת סוכר, אוסטאופורוזיס בילדים, עיכוב גדילה. אז לא רוצים להשתמש זמן ממושך בסטרואידים בילדים מהסיבה הזאת. ולכן הרבה פעמים יציעו, אם באמת אין הקלה, אין רמיסיה, אין החלמה, אין שיפור, אז יציעו לעבור לתרופות חזקות יותר, כדי להימנע מנטילה ממושכת של הסטרואידים.
אוקיי, אז אפשר להגיד שהסטרואידים זה תרופה שלא כדאי באמת להשתמש בה יותר מדי?
תראי, זה תלוי בתפיסה של הבן אדם, אני... צריך להגיע למצב קיצוני מאוד כדי שאני אשתמש במשחה סטרואידית או אמליץ עליה. לרופאים, כיוון שאין להם את ארסנל האפשרויות שאנחנו נדבר עליהם היום, כל הקטע של תזונה ותוספי תזונה ואולי גם התייחסות למרכיבים של גוף נפש, מכיוון שאין להם את, את כל הכלים האלה, אז הקו הראשון שלהם זה התרופות. סטרואידים בהחלט מופיעים ברשימה, במיוחד שהתגובות הן מאוד דרמטיות וטובות ומרשימות, כך שזה הרבה פעמים שורה ראשונה, כלי ראשון שהשתמשו בו.
כן.
בעולם הרפואה הקונבנציונלי.
בוא נדבר רגע על גירודים. מה זה עושה לנו?
זה פשוט יכול להחמיר את זה עוד יותר, בגלל שזה, שוב, זה גורם לשחרור חומרים, היסטמינים, כל מיני חומרים שגורמים להגברת הגרד, זה יכול להכניס למין מצב כזה של vicious circle כזה, מעגל קסמים לא טוב, שהגרד מגביר את הגרד, מגביר את הגרד, ואנחנו נפצעים ממש, יש ילדים ומבוגרים שפוצעים את עצמם ממש.
כן.
הרבה פעמים זה קורה בלי משים בלילה, ולכן אחת העצות זה לשים כפפות על הילד, כדי שהוא לא יפצע את עצמו ויחמיר את הפצעים, ואז יש גם סכנה של זיהום משני, בגלל שהאור פצוע ופתוח, ככה שכדאי לעשות מה שאפשר, כדי להימנע מהגרד הזה.
כן. אם כבר הגענו למצב של פריחה קיצונית, ומישהו שחייב להתגרד, אז... חוץ מזה שזה יחמיר את המצב, אבל אין איזה סכנה מאוד, כאילו...
לא, אין סכנה, זה פשוט...
כאילו, זה לא הורס את האור עצמו, לטווח הארוך או משהו כזה.
כן, אנשים, הורים, וגם אנשים מבוגרים, הורים לילדים עם אטופיק, ואנשים מבוגרים עם אטופיק או עם פסוריאזיס, יודעים שכשיש החלמה, האור חוזר להיות כשהיה. אני לא יודע אם אנשים יודעים, אבל האור כל הזמן מתחלף, האור שלנו באופן מתמיד מתחלף, אני לא יכול להגיד כל כמה ימים, פני שכל הזמן השכבה החיצונית נושרת, ונוצרת שכבה מבפנים חדשה. האור כל הזמן נושר ומתחדש. אז למעשה אנחנו מצפים להחלמה של האור, אם באמת יש תהליך הבראה, עם תרופות או בלי תרופות, אנחנו מצפים שהאור יחזור לקדמותו, גם אם הוא היה פצוע ופורח וקסקסי, וכל מה שנראה במחלות האלה.
אוקיי, זה כבר משמח. אנחנו עושים רגע עצירה מהפרק, ואני רוצה לשאול אותך שאלון אישי.
יאללה.
אוקיי, שאלות קצרות, תשובות קצרות. בסדר? כמה שעות אתה ישן בלילה?
שואף ל-6-7 שעות. מקדיש לזה הרבה תשומת לב, זה נושא משמעותי ביותר בבריאות, זה שינה.
כן.
ומשלים בצהריים עוד קצת.
גם שנץ? כל יום?
כמעט כל יום.
כמעט כל יום? וואו,
כמעט כל יום. בטח בימים שאני עובד אחרי צהריים, חייב.
וואי, ואז אתה מצליח להירדם אחר כך?
בקלות רבה.
ברוך השם. מה הדבר הראשון שאתה עושה על הבוקר?
הדבר הראשון זה יוצא לתרנגולות, לקטוף להם עשב ולהביא להם ארוחת בוקר.
וואו, אין הרבה אנשים שיענו את התשובה הזאת. איזה מאכל בריא אין סיכוי שתאכל?
חובזה.
חובזה.
פריג'לה.
שזה מה?
רגלת הגינה זה צמח בר כזה שאני כותף לתרנגולות שהוא עשיר באומגה 3, אבל לא טעם. היום במסעדות נותנים כמה עלים של ריג'לה, אני כותף פה כותף סקים לתרנגולות, ואז מקבלת משלמת מלא כסף על סלט עם כמה עלים של ריג'לה במסעדות יוקרה.
מה הגילטי פלז'ר שלך?
בבית, אז אני, זה יכול להיות תחינה ודבש, כזה מערבב לעושה חלווה כזאת ביתית. כשאני מחוץ לבית, כל המתוקים חולה עליהם.
כן, אתה מרשה לעצמך, אתה יכול לאכול מקופלת פסק זמן כזה.
פעם בשבועיים מחליף את הפיליפינית של אמא שלי, ושם אני תוקע מה שיש. חוזר לפה לכלום. אין בבית, כי אני לא עומד בפיתויים.
איזה ספורט אתה הכי אוהב לעשות?
יוגה, ריקודים, הליכות, עבודה בגינה, מגוון, מגוון.
מה הדבר הראשון שתעשה אם תהיה שר הבריאות?
הדבר הראשון, אני אתחיל מסע של להעלות את המודעות לנזקים של פחמימות וסוכרים. זה הדבר הראשון. יש לי מחשבות גם כבר עכשיו לנסות לאסוף כמה אנשים ביחד מובילי דעה ולנסות להשפיע על המדיניות של משרד הבריאות בנושא סוכרים ופחמימות, כי זה מקור להמון בעיות. כן. שלא נדבר עליהם היום.
בהזדמנות.
השמנה, סוכרת, טריגליצרידים, לחץ דם, סרטן, לב וכולי. דמנציה, פחות או יותר, כמעט כל המחלות מושפעות מעודף פחמימות, בעיקר פשוטות.
טוב, אנחנו חוזרים לפרק שלנו.
כן.
אז בואו נדבר על מה תכלס אפשר לעשות. כדי להתמודד עם שתי המחלות שאנחנו מדברים עליהן.
הדבר הראשון שאנחנו נרצה זה להתייחס למזונות שעלולים להיות מקור לגירוי של המערכת החיסונית ולהגביר את את התגובה החיסונית או את הדלקתיות בעור. לכן כל הגישה הזאת קוראים לה התייחסות לפוד אלרגיז, לאלרגיות למזון או לאי סבילות למזון, יש לזה כל מיני שמות, ואנחנו נתחיל באלימינציה של מזונות שהם חשודים בגרימת החמרה של שתי המחלות האלה. עכשיו, יש רשימה ידועה, אני אגיד כמה דוגמאות עוד רגע, וגם אני בודק את הרשימת תזונה שאנשים מביאים אליי ומחפש, הם מביאים יומן תזונה של כמה ימים, אני מחפש את המזונות שחוזרים על עצמם הרבה, במיוחד מהרשימה הידועה של המזונות הנקרא להם כרגע אלרגנים, זה לא מינוח מדויק, אבל פחות או יותר, ואני אמליץ להימנע מהמזונות האלה לפחות עד הפגישה הבאה שלנו. כמובן יושבים, מוצאים אלטרנטיבות, כי הרבה פעמים זה מזונות מאוד מאוד שכיחים, שגרתיים, ושנצרכים באופן תחוף באותו יום, בכל יום. למשל, הדבר הראשון זה להוריד גלוטן וחלב ומוצריו, שזה המון פעמים דבר אוכל בסיסי.
כן.
בוודאי לילדים שיוצאים עם הסנדוויץ' והגבינה, ובערב יש לחם גבינה, ובצהריים זה פסטה וקוסקוס ופתיתים, וואו, וביניים זה עוגות ועוגיות וקרקרים, אנחנו מוצפים בגלוטן, אז לצער המקשיבים, זה הדבר הראשון שאני ממליץ להימנע ממנו, במחלות שיש להם מרכיב דלקתי או אוטואימוני, אז זה גלוטן, שזה אומר חיטה, שעורה, שיפון, כוסמין, לפעמים גם שיבולת שואל, יש שיבולת שואל ללא גלוטן, אלה הדברים, וחלב ומוצריו יורדים.
גם חלב עיזים?
גם חלב עיזים, כן, אנחנו רגישים למרכיב החלבוני, אז אמנם המרכיבים החלבוניים, הקזאין שונה אצל עיזים וכבשים, והוא פחות אלרגני מפרה, אבל בשלב ראשון במיוחד, אם אנשים באים, ובדרך כלל זה אומר שהמצב הוא מורכב ולא פשוט, ולא מחלה קלה, אז אני מציע להימנע מכל חלב היונקים, חוץ מחלב אם כמובן.
אוקיי.
אם הוא עוד יונק, אז בוודאי להמשיך, אבל אז אני אדריך את האמא, איך להוריד את המזונות האלה. אם הוא יונק מלא או יונק חלקית, כדאי שגם האמא תשים לב למה שהיא צורכת. אז זה ככה שורה ראשונה.
בתוך כמה זמן אפשר לראות כבר השפעה רק מההורדה של גלוטן ומוצרי חלב?
זה תלוי אם באמת קלענו לרגישות של אותו ילד המבוגר, אבל זה עניין של שבועות. אני בדרך כלל החוזה הטיפולי שאני עושה הוא 3 חודשים. בוא ניתן לתוכנית צ'אנס 3 חודשים, ניפגש באמצע קצת לפיינטיונינג, לראות באמת התאמות ושינויים ואיך מתמודדים עם השינויים, כי הם לא ממש לא פשוטים וצריכים עזרה, הדרכה ותמיכה. אבל זה מה שאני מבקש, היענות מקסימלית למשך, כמובן שהיא לא תהיה 100%, אבל היענות מקסימלית למשך 3 חודשים, ואז נעריך מחדש אם באמת התוכנית הזאת יש בטעם, אם היא עוזרת או לא. לפעמים גם יש אספקטים נפשיים מאוד מורכבים בשתי המחלות האלה, ולכן הרבה פעמים ההחלמה היא לא פשוטה, ושינוי תזונתי לא יספיק, יכול אולי לגרום להקלה, אבל לא מעבר לזה.
מבחינה תזונתית, זה השינוי התזונתי או שיש עוד שלב?
לא, יש עוד, יש עוד.
אוקיי, אז הורדנו גלוטן ומוצרי חלב.
גלוטן זה אצל הקטנים ממש זה פחות משמעותי, כי הם עוד לא צרכו הרבה גלוטן, אבל ככל שעולים בגיל, צריכת הגלוטן עולה, ושוב אני מסתכל על יומן התזונה, אם זה ילד כבר שהולך לבית ספר, בבית ספר ובבית ואחר כך ובערב ובעיניים, הכל מלא גלוטן, אז כדאי להוריד. דבר נוסף מאוד לא פשוט זה ביצים, במיוחד אצל ילדים. הרבה פעמים ביצים, החלבונים של הביצים הם אלרגנים לילדים, וזה עוד מרכיב מזוני שלא קל להתמודד עם הפסקתו.
וזה לא משנה אם זה ביצי חופש או אורגני, זה החלבון עצמו.
רוב האנשים לא, אני לא חושב שאני הייתי ממליץ להימנע מביצים, ממוצרי חלב, ולהסתכל על יומן התזונה. אצל מבוגרים אני קצת יותר, בוא נאמר, ממליץ על משהו קצת יותר קפדן. אצל ילדים לפעמים עושים אפילו דיאטת רוטציה, כי זה כל כך קשה להימנע, אז אומרים להם, יום ראשון תאכל אורז, ושני תירס, ושלישי קינוע, ואחרי זה שיבולת שועל, ואולי כן קצת חיטה, כדי לא להרגיש מעונים, ושזה מאוד מאוד קשה ובלתי אפשרי, אז לפעמים עושים רוטציה של דגנים, של מזונות בעייתיים, כדי להקטין את הגירוי למערכת החיסונית. אבל אלה ככה הגדולים, לפעמים צריך להסתכל על ירקות מסוימים, לפעמים משפחת הסולניים, בוודאי אצל מבוגרים, במיוחד אם יש מרכיב של דלקת פרקים, אנחנו נרצה להימנע מעגבניות פלפל וחציל, פירות טרופים הייתי נמנע מכולם, הייתי הולך על פירות מאוד בנאליים אצל האחרים, אבל דיברנו בעיקר על דגנים, לפעמים קטניות גם עלול להיות בעייתי, אני מציע להנביט או לגוון מאוד בצריכה שלהם ולהימנע עד כמה שאפשר מסויה ומוצריה, שהיא אלרגנית מכל הקטניות. אז דיברנו על עולם החי, מה אנחנו מורידים, תכף נדבר בצורה קצת חיובית על מה נשאר, שלא מרגיש מללים ומסכנים ורעבים. דיברנו על הדגנים, דיברנו על הקטניות, על ירקות, על פירות, ויש לנו אבל קבוצת מזון גדולה, ובריאה זה כל העתירי שומן מעולם הצומח. אז יש לנו אבוקדו וזיתים ומרבית האגוזים, אני אגיד תכף אילו רצוי
כן?
להימנע.
שזה כן,
כן
או לא?
שזה כן.
כן.
Okay. כן, אז אנחנו יכולים לאכול אגוזי מקדמיה ופקן ומלך ולוז ופיסטוק. הייתי ממליץ להימנע מקשיו ובוטנים, בוטנים זה בכלל, זו בכלל קטניה, ולפעמים גם שקדים וברזיל עלולים להיות אלרגנים. יש לנו גם מה שכן אפשר זה גרעיני חמנייה ודלעת, ולדעתי מנינו את העיקריים. אבל עכשיו אני הולך לגעת בנקודה סופר משמעותית, והיא המשחק עם השמנים שאנחנו צורכים. ופה משהו שכדאי למאזינים לדעת.
כן.
השמנים הזולים מכילים בעיקר חומצות שומן מסוג אומגה 6, אני מדבר על שמן סויה, חמניות, חריה ותירס, ויש לצערי גם קצת בתחינה ופחות בקנולה. החומצות שומן האלה נכנסות לגוף שלנו, והגוף הופך אותם לחומרים מגבירי דלקת. גם קרישת דם, אבל זה לא לדיון שלנו. מגבירי דלקת, לכן צריך להימנע מהשמנים האלה באופן הכי סטריקטי שאפשר. זה גם אומר שהרבה מהמזונות המוכנים שאנחנו קונים, או מזונות שקונים בחוץ, שאנשים מבשלים בחוץ במסעדות וזה, הרבה פעמים זה נעשה בשמנים זולים, כדי לחסוך כסף. אנשים במסעדות לא מבשלים בשמן זית כתית מעולה, שזה שמן מצוין, או שמן קוקוס, או שמן אבוקדו, אבל השמנים הזולים משמשים המון בתעשייה, ובכל ההסעדות למיניהם.
אז איזה שמנים כן אתה ממליץ?
ודרך אגב, וכל פעם שאתם רואים ברכיבים, ותתחילו לקרוא את הרכיבים, כתוב שמן צמחי, זה אומר אחד השמנים הזולים, וזה לא למאכל אדם מבחינתי.
אבל גם שמן זית הוא צמחי.
אבל אז יהיה כתוב שמן זית. כשכתוב ברכיבים שמן צמחי, זה אומר שזה אחד מהזולים.
שהם לא מגלים בעצם
נכון,
ממה הוא עשוי.
נכון, הם לא רוצים שתדעו איזה שמנים הבנתי. זולים ולא בריאים הם משתמשים. שמן זית אנחנו משתמש, אמרתי שמן קוקוס ושמן אבוקדו, שהוא פחות נפוץ בארץ, וכאן אני נכנס לאחד התוספים הקלאסיים שאני ממליץ בשתי המחלות האלה, וזה חומצות, זה בעצם שמן דגים, שיש בו חומצות שומן מסוג אומגה 3. פה נעשית בגוף התגובה ההפוכה. כשאנחנו צורכים חומצות שומן מסוג אומגה 3, בעיקר מה שיש בשמן דגים זה EPA ו-DHA, אתם רואים את זה על הקופסה מאחורה, בטבלה רשום כמה EPA ו-DHA יש בכל קפסולה שאתם בולעים. החומצות שומן האלה נכנסות לגוף, והגוף הופך אותם לחומרים נוגדי דלקת. המשחק בין האומגה 6 מגביר הדלקת לאומגה 3 מחליש הדלקת או מקטין הדלקת, הוא משחק קריטי פה בסיפור. לכן אנחנו כבר באמצעות השינויים התזונתיים הפסקנו להכניס מזון מתועז ולהשתמש בשמנים האלה, והוספנו אומגה 3, אם זה מדגים מסוימים שיש בהם אומגה 3 או מתוסף מזון, אנחנו משנים את כל מה שקורה בגוף לכיוון אנטי דלקתי. זה קריטי להצלחה.
זה קצת כמו סטרואידים טבעיים כאלה?
אפשר לומר. Okay. כן, כן. אז אומגה 3 ממש, הביוכימיה של זה ידועה. כל מי שלמד ביוכימיה של, כאילו, של הגוף, וכל רופא שמתעסק את זה, כל התרופות שאנחנו מכירים כתרופות אנטי דלקתיות, בעצם מה שהן עושות, הן חוסמות את האנזימים שמייצרים מהאומגה 6 את כל חומרי הדלקת. כל התרופות האדוויל והקוקסיה וכל התרופות האלה זה חוסמי אנזימים שמייצרים את החומרי הדלקת מהאומגה 6 שאנחנו אוכלים ולא אמורים לאכול.
אז במה יש אומגה 6? בכל השמנים שציינת?
אמרתי, בסויה, חמניות, חריה, תירס, קצת בטחינה, וקנולה גם אני לא ממליץ, לכן אנחנו נשארים.
אז טחינה גם כדאי להמעיט?
כן, אצל אנשים אלרגנים, כן.
וואי, אצל זה אחר... עצוב.
מאוד, מאוד. בכלל, אני חושב שהרסתי המון שמחות היום. ונגיד... עם העצות שלי, אבל כן. זה נושא ממש קריטי. גם לזהות את המזונות האלרגנים ולהוציא אותם, וגם המשחק עם אומגה 6 ואומגה 3, נושא קריטי לבריאות בכלל, ובטח כשיש לנו דלקתיות בגוף. זאת אומרת, אטופיק או פסוריאזיס של מרכיב דלקתי, אז אנחנו רוצים להפחית דלקתיות בגוף. מאוד משמעותי, ואני בכוונה שם על זה דגש.
כן. אוקיי, ומבחינת תזונה כיסינו את הכל?
טוב, צריך לתת גם מה אוכלים, כן? אז כן, מעולם החי אנחנו נשאר? אוכלים, דגים זה כמובן הכי טוב, אנחנו לא ניכנס בדיוק לאיזה דגים, דווקא הקטנים בקופסאות שימורים, יש בהם הכי הרבה אומגה 3, והם הכי פחות מזוהמים, כי הם נמוכים בשרשרת המזון, סרדינים, מקרל, הרינג, שפרוטים, אנשובי, אבל פחות, פחות, אנשים פחות מתלהבים מהם. כולם חושבים שסלמון הוא כזה מקור פנטסטי לאומגה 3, אבל לא יודעים שכל הסלמונים בארץ באים מכלובים בפיורדים של נורווגיה, אולי מעוד מקומות, אבל זה בעצם בעלי חיים מגודלים, ולכן ריכוז האומגה 3, האומגה 3 בהם הוא רחוק מלהיות הריכוז האומגה 3 שיש בסלמון בר שבארץ לא ניתן להשיגו. אז דגים יש לנו, דגים. אפשר גם לאכול בעלי חיים אחרים, עופות, בשר, רצוי שזה יהיה עד כמה שאפשר נקי ומגודל בצורה טבעית, יש עופות אורגנים להשיג בארץ, יש בשר שלפחות חלק מהזמן אוכל עשב, שזה האופטימום, זה... בשר מדרום אמריקה הרבה פעמים אוכל עשב.
באופן כללי כדאי בשר ועוף אורגנים, אבל בהיבט נכון. הזה של המחלות אור, זה גם חשוב?
מאוד,
שזה...
כי מה, כן? מה הפרה הרגילה אוכלת? היא אוכלת את הערובת של, שמרבית הקלוריות באה עם סויה ותירס, ומה הזכרנו, איזה שמנים הזכרנו לפני רגע.
והאלרגנים האלה עוברים דרך
לא
הבשר שלה?
לא, רק על השומנים, השמן סויה ושמן תירס שהזכרנו כעתירי אומגה 6, הם בעצם הבסיס משמעותי לצריכה הקלורית של הפרה. אז לכן כל כך הרבה מדברים, ומי שבענייני בריאות מכיר את החיות אוכלות עשב. אז לכן אני כותב מסף לתרנגולות שלי, כי הם גם מקבלות תערובת, אז לפחות שיהיה איזה משהו, צבע וקצת חומצות שומן יותר בריאות. אז אנחנו משתדלים, זה מאוד מורכב ויקר יותר וכולי, הכל ידוע, אבל למי שמדייני בריאות, תנסו להשיג את הדגים, את העופות ואת הבשר הכי טוב שאפשר. כלומר שהוא צרח עשב מתישהו במהלך חייו או בחלק מחייו או משהו כזה. אחרת אנחנו מקבלים בשר של חיה שהיא ניזונה מתערובת בלבד. זה רוב האוכל שקיים היום.
כן.
אבל בסדר, זה העולם שבו אנחנו חיים, הוא לא מושלם, אבל בשר זה משהו שבני אדם צורכים כבר מאות אלפי שנים, ולכן אנחנו פחות מגיבים אליו, הוא פחות אלרגי לגוף שלנו, מוכר לגוף שלנו. בעוד שהדגנים יחסית חדשים, החלב עוד יותר, הקטניות דרך אגב, הזכרתי אותם, מה שאני עושה להרבה בעיות, לא רק לבעיות האלה, זה מעודד אנשים להנביט קטניות. זה פעולה קלה ביותר. אם יש לך אתר, אני אשלח לך את הקובץ שלי של הסבר איך להנביט, כי זה פעולה קלה ולא צריך להירתע ממנה. זה פשוט כיף שקבוע, יש לי במקרר נבטותים כן. של עדשים ומש, וזה חלק כבר 40 שנה אני מנביט. וזה כיף גדול, כי תמיד יש משהו להכניס שהוא קצת חלבוני ופחות אלרגני ופחות פחממתי לגוף שלנו, ושם אין לנו את הבעיה של אלרגניות, כי זה כבר חצי צמח שצמח. אז, אז יש לנו ככה, יש לנו כמעט את כל הירקות, לא מעט פירות, בעיקר הייתי אומר לאכול משפחה מוצאת, אז לקנות משפחת הנשירים, הם פחות אלרגנים, תפוח, אגס, שזיף, דבדבן, דברים כאלה, מי שיכול להרשות לעצמו פירות יער זה נחמד, אבל פחות את המיוחדים, הטרופים, ולפעמים גם יש רגישות לאדרים, לא למיץ לימון שהוא נפלא, תכף אני גם אגע בזה, למה? אבל לפעמים תפוזים בעייתיים, אז צריך לי קצת להיזהר.
כשאתה אומר טרופי,
טרופי,
מה נכנס לזה?
ליצ'י,
מנגו?
כל מיני מנגו, כן, כל מיני כאלה, בננה קצת פחות, אבל ללכת על פירות בנאליים יותר, שכיחים ולא מיוחדים. אוקיי?
וואו.
ביאסתי פה מישהו?
מנגו זה קשוח.
מנגו זה, מזל שהוא עונתי, בטיח למשל מצוין.
כן, אוקיי, לפחות.
משפחת הדלויים, שזה בטיח מלון, ויש לנו את הדלעות, קישואים, מלפונים, הם מאוד לא אלרגנים, זה פתרון מצוין לקיץ, אבל יש לנו את כל הירקות העליים והמצליבים, ושפע עצום של ירקות שם אין לנו בעיה, אז יש לנו מעולם החיים מה שהגדרתי, את הירקות, את הפירות, אפשר דגנים ללא גלוטן, כמו אורז, קוסמת, קינוע, טף, דוחן מי שמכיר, דברים כאלה, ולחמים מהם,
כן.
וקטניות דיברנו, פירות דיברנו, ועתירי שומן שהזכרתי, אז יש לא מעט אוכל, אבל זה לילדים שהם פיקי איטרס כאלה, ואוכלים רק לחם עם גבינה, או לא יודע, ובצהריים זה רק שניצל עם פתיתים, ובערב יעשו טובה אם יאכלו ביצה, אז זה לא פשוט. אז שוב, אני מדריך הורים לעשות הכי טוב שהם יכולים, זה לא יהיה מושלם. You do the best you can, ואנחנו נעזרים גם בתוספי תזונה.
יש לי שאלה. נגיד שאוכלים מנגו, הרבה מנגו, ודווקא עכשיו תקופה רגועה בגוף, אין פריחה, הכל בסדר. סימן שזה בסדר?
כן. אחרי שעשינו את דיאטת אלימינציה ובתקווה שראינו שיפור, אחרי זמן מסוים, זה יכול להיות חודש, חודשיים, שלושה, כשראינו שיפור קליני, אז מתחיל שלב האתגור. הדיאטה הזאת נקרא דיאטת אלימינציה ואתגר. ניקינו את המערכת, כאילו מהגורמים הבעייתיים, ואז אנחנו מתחילים לאתגר את הגוף עם המזונות החשודים. אז למשל, אוכלים מנגו שלושה ימים, שלוש פעמים ביום, ורואים מה קורה, האם יש תגובה כלשהי באור. לוקחים חלב ומוצריו, אוכלים גבינה ויוגורט וגבינה וגבינה וחלב, שלושה ימים, לפחות שלוש פעמים ביום, ורואים מה קורה, אוקיי?
כן.
בדרך כלל כדאי אחרי ניסיון אתגר כזה, לחכות כמה עם לראות אם יש איזו תגובה מאוחרת, אבל זה החלק שבו אנחנו בודקים מה מהמזונות החשודים אכן בעייתי. לפעמים אנחנו מורידים חלב ומוצריו, גלוטן, ביצים, סויה, תפוזים, עגבניות, אני יודע מה, דברים כאלה.
ואוקיי,
כבר
של...
כמה זמן אפשר, הילד כבר מתחיל לצרוח. ורוצה ורוצה וכל האחרים אוכלים את הדברים האלה והוא לא יכול, אז אנחנו עושים את האתגר הזה. זה בעצם השיטה לראות מה, לזהות את המזונות החשודים.
אוקיי, וואו. חוץ מתזונה.
יש סיכוי למנגו.
מה, כן, זה קודם כל מעודד. חוץ מתזונה, איזה עוד היבטים יש לנו שעוזרים לנו בהתמודדות עם זה?
כן, אז התחלנו לדבר על ה... תוספי תזונה. אני אגיד את הקלאסים, בלי להתייחס ככה לדברים מיוחדים. אז כבר הזכרתי את האומגה 3 בשתי המחלות האלה, כתלות בגודל של המטופל, אם הוא קטן או גדול, צעיר או מבוגר, אני ממליץ על אומגה 3, קשה להגיד מינונים כרגע, אבל על אדם מבוגר אני אתן אפילו 3,000 מיליגרם, בין 2,000 ל-3,000 מיליגרם של, של החומצות שומן האלה, EPA, DHA, זה כתוב תמיד בקופסה מאחורה,
כן, רק אני רוצה להכניס,
להכניס
שנייה הערה,
בבקשה.
שכל מי שמקשיב לנו ובא לו לעשות שינוי, אז אני ממליצה להיעזר ולקחת ליווי, ולא להסתמך רק על מה שאמרנו, כי אנחנו כמובן לא לוקחים פה אחריות מרחוק על שום דבר, אז אתה יכול להגיד מינונים, אבל תלכו לרופא שלכם או לנטורופת שלכם, ותעשו את זה בליווי, כן.
כן, אז אומגה 3 אמרנו, אנחנו ניתן לפי הגיל, וגם אם זה מדובר באנשים מבוגרים יותר, אז צריך לראות שהם לא מקבלים תרופות, שמדלל עוד דם, כי אומגה 3 הוא גם מדלל דם, אז צריך לדעת קצת איך להתנהל עם זה, אבל אם אין תרופות מדללות דם, אין כמעט קונטרא-אינדיקציות ללקיחת אומגה 3, מה זה כמו לאכול חתיכת דג, סלמון בר, למשל. אז אומגה 3 זה חלק אחד, עוד דבר חיוני זה ויטמין D. אלה שני דברים בסיסיים שאני ממליץ לכולם לקחת.
על בסיס יומיומי?
על בסיס יומיומי לא, ויטמין D אפשר לקחת את כל המנה השבועית בפעם אחת, אבל צריך כן לדעת את המינון. אני נותן כן. מינונים גבוהים כדי להגיע לאמצע של הנורמה. אם תפתחו את הבדיקות מעבדה שלכם, ובמידה ועשו לכם ויטמין D, אתם תראו שהנורמה ברוב קופת החולים היא בין 30 ל-100, ואתה נשאף להגיע לבין 50 ל-70 רמה בדם, בקופת חולים כללית המשתמשים במספרים אחרים, שם הנורמה היא בין 75 ל-250, אז אני נשאף בוודאי לעלות מעל 100, אולי לכיוון 150. זה בדרך כלל מצריך מינונים גבוהים של ויטמין D. אני אתחיל עם מבוגרים עם סדר גודל, בעיקר אם הם נמוכים מהנורמה. אם הם במצב טוב, אז אני יכול להיות שאפילו לא אוסיף להם. אבל אם הם מתחת לנורמה, למשל במכבי זה, ברוב קופת החולים זה מתחת ל-30, בכללית זה מתחת ל-75, אני אתן להם 5,000 יחידות ליום, או אם הם רוצים לקחת הכל בפעם אחת, 35,000 פעם בשבוע, זה למבוגרים. ולילדים, זה בהתאם לגודל, בדרך כלל לא עושים להם בדיקות של ויטמין D, אז אנחנו לא כך נדע, אז אני טיפה יותר שמרן, אבל זה בהחלט יהיה אחד התוספים החשובים, הוא חשוב במחלות אוטואימוניות, במחלות דלקתיות, חשוב לעוד הרבה דברים שלא נדבר עליהם כאן, ועושים אחרי כמה זמן של נטילה, פשוט מבקשים מהרופא בדיקת דם כדי לדעת איכן אנחנו ממוקמים בתוך הנורמה. ולא להיבהל אם, הגעתם לאמצע של הנורמה, זו המטרה. הרופאים קצת נבהלים ממינונים גבוהים, אני חווה את זה כל הזמן, אבל האנשים, המנטורים שלי, רופאים מאוד מאוד מנוסים בתחומים רבים שאני לומד מהם, אנשים מכל העולם, ממליצים על הכיוון הזה. שוב, יש פה ויכוח, יש פה אי הסכמה. רופאים יגידו מינונים נמוכים יותר, מספיק שנכנסתם לנורמה ככה קצת מלמטה. אני חושב שלמניעת מחלות או לטיפול שכבר חולים, צריך מינונים יותר גבוהים. דבר נוסף שהייתי שוקל אצל ילדים, במיוחד אם הם קיבלו הרבה אנטיביוטיקה בגלל סיבות שונות ומשונות, כמו דלקות אוזניים או דברים אחרים, הייתי שוקל לתת פרוביוטיקה. וגם פה צריך לדעת את המינונים וכמה סוגי חיידקים, אבל בדרך כלל אנחנו נרצה מינון של תלוי בגיל, נדבר על ילדים קטנים, בין 5 ל-10 ביליון, ושכמה שיותר זנים, רצוי 8 זנים ומעלה.
למה פרוביוטיקה?
כי זה הקשר בין מערכת העיכול לבריאות בכלל. כשיש לנו פלורה או מקרוביום לא בריא במערכת העיכול, זה משפיע על כל מערכות הגוף, כולל על האור. אז אנחנו רוצים אוכלוסיית חיידקים בריאה במערכת העיכול, שתשרה מצב אנטי דלקתי בגוף.
אוקיי, מה מבחינה?
עוד אולי אני אזכיר שמנים צמחיים שגם תורמים לאנטי דלקתיות, זה נקרא GLA, יש, אני לא רוצה להגיד חברות, אבל גאלה או GLA, זה מכיל בדרך כלל שמן בורז', צמח שנקרא בורז', לא יודע איך קוראים לו בעברית, אבל אתם תראו את זה גם בכיתוב עברי וגם באנגלית, בורז' אויל, הם מכילים, אז גאלה, ככה קוראים לו בארץ, GLA בלועזית, גם תורם לנו אנטי דלקתי, לפעמים אנחנו נשתמש במינרלים כמו אבץ למשל לבעיות אור, ככה אלה הדברים הדי בסיסיים שהייתי שוקל לתת.
מעולה. מה מבחינת הנפש? כל הנושא של איזון סטרס, אם אפשר לקרוא לזה ככה?
כן, אז...
מחקרית נמצא בכלל קשר?
לא, 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 זה לא מחקרי. זה לא מחקרי? זה רק ניסיון ולימוד שאני עושה, אז יש תחום... אני אדבר על שני דברים. אצל ילדים, הרבה פעמים האור מבטא קונפליקטים בתוך המשפחה, וצריך לדבר עם ההורים, ולפעמים הטיפול צריך להיות של ההורים ולא של הילד. מתחום מסוים שאני למדתי בו על כיצד הגוף מבטא קונפליקטים עמוקים יותר מתחום הנפש, מדברים בשתי המחלות האלה, ובכלל במחלות אור על חוויה של separation, ניתוק, הפרדה, איזשהו separation, conflict, צריך לחפש, זה יכול להיות אצל הילד או אצל הוריו. הרבה פעמים הילדים מבטאים את מה שקורה אצל ההורים, אני מדבר על הטופיק דרמטיטיס, בעיקר אצל קטנים, אז האם הייתה איזו חוויית פרידה, זה יכול להיות בתוך המשפחה, זה יכול להיות מסבא וסבתא, זה יכול להיות מכלב, או מחברים, או לחפש חוויה של פרידה, או נתק, זה מהכיבת.
זה יכול להיות גם נתק מעצמך, חוסר יכולת לבטא את עצמך?
פחות.
פחות, אוקיי.
פחות, פחות. והרבה פעמים ילדים מבטאים חרדה או דיכאון, או חוויה של עוינות, או פגיעה כזו או אחרת, גם בצורת בעיות אור. אבל שתי המחלות האלה זה הכיוונים, כמובן סטרס באופן כללי, אבל אני מנסה להיות קצת יותר ספציפי מאשר להגיד סטרס. את יודעת,
נגיד,
סטרס זה מילה כללית מדי.
כן.
גם מה ילד יעשה? מה, מה,
אבל סטרס. נגיד מבוגרים, מבוגר יכול כן. לעשות מדיטציה, זה עוזר?
כן, בתור סטרס, אם אנחנו רוצים להפחית סטרס,
כן.
או סטרס מנג'מנט, אז אני אמליץ על יוגה, על מדיטציה, על נשימות, כמובן שבגלל שהשמש משמעותית לפסוריאזיס, אנשים מכל העולם באים לשמש הישראלית בים המלח, אז גם חשיפה לשמש רגילה היא טובה ובריאה, אני בעד באופן כללי, כולם מפחדים מהשמש, ואני בכל הזדמנות יוצא לשמש.
בלי קרם הגנה.
מעולם לא שם קרם הגנה,
okay.
אני לא אשאש שעות ארוכות, בצהרי יולי-אוגוסט, אבל כן, חשיפות קצרות בשעות החמות, אלה הזמנים שבהם מייצרים ויטמין D, בבוקר ובערב, בגלל הזווית של השמש לא מייצרים ויטמין D, וגם בחורף לא. אז
חשיפות קצרות בצהריים.
חשיפות קצרות, אני מדבר על בין 10 ל-30 דקות, בשעות החמות שהשמש מעלינו, בזנית, שם אנחנו מייצרים ויטמין D, ופסוריאזיס ידועה, שהשמש עוזרת לה, באורחי גל מסוימים, עוזרת, לכן יש את כל הטיפול בפוטותרפיה.
כן.
בפסוריאזיס שהוא מאוד יעיל, קצת בעייתי כי צריך לנסוע למכון של הפוטותרפיה, לעשות את זה, זה קצת מטריד, אבל זה טיפול מאוד יעיל ולא בעייתי ולא חודרני ונטול תופעות לוואי, אז זה בהחלט, זה אור שמש.
אז זה טיפול שאתה ממליץ עליו?
כן,
למי
בהחלט,
שיש לו את האפשרות?
בהחלט, והוא מוצא היום על ידי קופות החולים.
כן.
גם יש היום משכות, למשל בפסוריאזיס, משכות על בסיס נגזרות של ויטמין D דרך אגב. אז זה גם משהו שאפשר לשקול אותו. זאת אומרת, זה דבר מאוד לא פוגעני, בשונה מהאסטרואידים שיש להם תופעות לוואי, והם רק דוחקים את המחלה, אז יש משכות, תשאלו את הרופא, על משכות על בסיס של ויטמין D, או נגזרות של ויטמין D, כמו דייבונקס, או קלציפוטריול, אלה דברים שהם בנאליים ונטולי תופעות לוואי, אז בכל זה.
טוב, נראה לי שדי הקפנו את זה מכל הכיוונים. יש עוד משהו שלא אמרנו ואתה רוצה
לא,
להוסיף?
לא, אני חושב שבתור התחלה יש מה לעשות.
כן, לגמרי. כן. זה נותן גם איזו תחושה כזאת שלא עבודים, שיש...
לא, ממש.
שאם לוקחים
לא.
אחריות, אז אפשר כן. להתמודד עם זה. זה מעודד.
זה יתרון וחיסרון. ברפואה טבעית חייבים לקחת אחריות, אם אתה לא לוקח אחריות, זה לא, הרופא לא יכול לרפא, אני לא יכול לרפא אף אחד, כל אחד מרפא את עצמו, אני משתדל לרפא את עצמי. זה הבסיס לעבודה ברפואה טבעית, שאנחנו שותפים לתהליך, והאדם חייב לקחת אחריות. במקרה זה הוריו גם מאוד שותפים משמעותיים,
כן.
או בני משפחתו בכלל, מחליטים שכל המשפחה תוותר לאיזה תקופה, לחלב ומוצרה, ואז זה לא פשוט, צריך להתגייס כולם. או גלוטן, להוציא גלוטן מהבית, מה עושים עם צליאק?
מורכב.
מורכב, אותו דבר, מאוד מורכב, אבל מתגברים. היום יש הרבה יותר אפשרויות ממה שהיה פעם.
נכון.
כן.
טוב, ממש תודה רבה על כל הידע והשיתוף.
מוסטי וולקאם, ותקטפי עכשיו עלי מהגינה ותקחי הביתה.
כן, לגמרי. אז באמת תודה רבה, אני בטוחה שזה ישרת הרבה אנשים. תספר למאזינים איפה אפשר למצוא אותך, מי שרוצה ליצור איתך קשר או לשמוע עוד.
אפשר להגיע ללול של התרנגולות במושב שדה ורבורג ליד כפר סבא, או בגן הירק, או בגינה בכלל, תמצאו אותי שם. אני עובד בקליניקה, יש לי כמה הרצאות ביוטיוב, אבל אין לי איזה, אני לא מתחזק איזה
ויש אתר, לך מקום לקבל עוד אנשים, אם אנשים רוצים ליצור איתך
כן,
קשר שתלווה אותם.
כן, אני עובד פה, רוב העבודה שלי עבודה קלינית עם אנשים, בקליניקה פרטית פה בשדה ורבורג, זה מה שאני עושה מרבית הזמן, כשאני עובד זה מה שאני עושה, אני מעט מאוד יוצא, קצת הרצאות לרופאים וסטודנטים לרפואה, קצת הרצאות פה ושם, כנסים, הרוב בבית התרנגולות לא מאפשרות לי, הם מוחות אם אני נוטש אותם, זה צריך להביא להם טיפול נפשי, אני לא רוצה.
מעולה, אז אני אצרף פה את המייל שלך, אם מי שרוצה ליצור איתך קשר.
בשמחה.
תודה רבה לכם שהזנתם לפרק.
כן, והטלפון של המוקד זימון תורים.
גם את הטלפון.
את תכניסי שם, אז אני לא אגיד אותו.
אין בעיה, אני אכתוב את הכל פה למטה.
מעולה.
תודה רבה שהקשבתם, אני מקווה שקיבלתם מזה הרבה. אני ממש אשמח שתשתפו את הפרק, אם אתם חושבים שיש מישהו שהוא יכול להועיל לו, שתדרגו ותספרו לאנשים על הפודקאסט. אני גם מזמינה אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, קצת יותר בריאים עם עסקה חסון, אפשר לדבר שם על הפרקים, להציע רעיונות לפרקים, ובכלל לדבר על כל מה שקשור לבריאות. אז תודה רבה על ההקשבה, תודה רבה דן.
יום טוב לכולם.
יאללה ביי.